אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
הזהות היהודית שלי בצורה מאוד מאוד עמוקה, היא איזושהי קבוצה שנולדתי לתוכה, ושאני אוהבת בה המון המון אנשים מתוך הקבוצה הזאת, ויכול להיות שיש לנו היסטוריה משותפת, לפחות לחלקנו, ויכול להיות שאנחנו קהילה מדומיינת, שהתגבשה סביב רעיונות מדומיינים, אבל זאת המציאות, נכון? ואנחנו כאילו תקועים ביחד בדבר הזה. והבחירה שלי, הפוליטית מאוד, היא תמיד ללכת אל האישי ולא אל הקבוצתי.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לסקט הנני. שיתוף פעולה בין אלמה, בית לתרבות עברית, לכאן הסקטים. אני רות קלדרון, ובכל פרק אני פוגשת אשת או איש תרבות לשיחה על יהדות כתרבות, על תרבות עברית, על הטקסט, על התורה, על אלוהים ועל החיים. היום אני מארחת את מאיה קוסובר. שלום לך מאיה.
שלום לך מורתי.
ברוכה הבאה, מורתי גם. מאיה קוסובר היא יוצרת, מגישה ועורכת הסקטים. אתם בטח מכירים אותה אם אתם שומעים הסקטים בעברית. מלכת ההסקטים הישראלית מבחינתי. נולדה בחיפה לשני הורים חרשים. מתגוררת ביפו עם בת זוגה רותם ושני ילדיהן. ממקימות כאן הסקטים, מחלקת הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי, ומשמשת בה כמגישה ועורכת בחירה. אני מוסיפה לתיאור שלך את המופע המופלא שראיתי בשבוע שעבר, יותר משיר אחד, שראיתי במסגרת פסטיבל ישראל, וממש ישבתי באולם במין ברודווי ישראלי כזה. זה היה גדול מהחיים במובן הטוב ביותר של המילה, מרגש ומשמח וחגיגי ופשוט עשוי היטב. הייתי גאה מאוד בבמאי, יונתן בלומנפלד, עמית של אלמה, ואתם הייתם פשוט נפלאים.
איזה כיף.
אבל אנחנו מבקש ממך בעצם, אנחנו רגילים פה באלמה לפתוח את הפודקאסט בלימוד, שזה מין שבירת קרח יהודית שכזאת, ואת בחרת טקסט כבד כזה, עמוק בוא נאמר,
כן.
של ביאליק אהובי. את רוצה להציג אותו בכמה מילים ואז נקרא אותו?
בטח. אז בחרתי טקסט שמלווה אותי שנים רבות, ובכל פעם אני מגלה בו שכבה נוספת, קוראים לו גילוי וכיסוי בלשון. זה מאמר של ביאליק מ-1915. ובעצם יש בו איזה מין פלא כזה, שהאביר של השפה והגאון של המילים, שם איזה תמרור אזהרה או תמה בכלל על היכולת של השפה לשמש כגשר בין בני אדם. הוא מזהיר מפני העובדה שהיא יכולה גם להפוך להיות תהום.
שהיא קרח דק. ללכת עליו, אתה יכול ליפול. זה מעניין מאוד אותי תמיד. קודם כל, אני גילוי נאות, מאוהבת בחיים נחמן ביאליק, ושמחה שהוא לא חי בזמני, כי לא נראה לי בן זוג שהייתי מאחלת לעצמי, אבל אני אוהבת אותו באמת, באופן רציני ועמוק, כאיש תרבות. הוא עשה כל כך הרבה, והוא עשה את זה בצורה כל כך מדויקת, מאוד קרוב לרוח שאני מאמינה בה, וגם לרוח של הבית שלנו, בית לתרבות עברית, באלמה. אבל הוא מדבר עברית שפה שנייה או שלישית, וחצי כזאת. וזה מעניין שדווקא לעברית, למה הוא לא אומר את זה ליידיש, למה הוא לא אומר את זה על רוסית, למה הוא לא אומר את זה על...
תראי, אני חושבת שברור שביאליק שהוא אומר את זה, הוא אומר את זה מתוך המטען שלו, כבן אדם שגדל מאמין, וגדל בחדר, וגדל בחינוך דתי מוקפד, הוא בחר באיזשהו שלב בחייו לצאת כנגד החינוך הזה, ויש בשפה ובעברית ובשימוש שלה, במעבר שלה משפת קודש לשפת חולין, גם את הקרח הדק הזה. אבל מה שאני אוהבת במאמר הזה, זה שאפשר גם לעשות לו זום אאוט, ולהתנתק רגע מההקשר היהודי תרבותי ישראלי, ולדבר רגע בכלל על ההסמלה שבשפה.
כן, בוא ניכנס לתוך המילים. אני שמעתי במה שאמרת עכשיו, יותר את העזרה של גרשום שולם, שאומר כן. השפה שהייתה מקודשת, ואתם חושבים שאפשר לחלן אותה, עוד תתפוצץ לכם בפה, אבל בוא נראה במילים שלו, ואחר כך נדבר עליו. את יודעת שאומרים שכשקוראים דברים של אדם שכבר מת, אז בקבר דובב שפתי ישנים, השפתיים שלו מדובבות יחד עם כשאת קוראת.
אוי נפלא, זה דימוי נפלא.
בוא נפתח את זה.
אוקיי, זה הולך ככה. בני אדם זורים בכל יום לרוח בכוונה ולפי תומם מילים חומרים חומרים, אותן ואת צירופיהן השונים. ורק מועטים הם יודעים או מעלים הלב מה היו המילים ההן בימי גבורתן. כמה מאותן מילים לא באו לעולם אלא אחרי חבלי לידה קשים וממושכים של דורות הרבה. כמה מהן הבהיקו כברקים פתאום בטיסה אחת העירו עולם מלא.
רגע, אני עוצרת אותך פשוט בהתחלה שהוא אמר מילים, חומרים, חומרים, הוא מתכוון הרימות, הרימות.
כן, גם הרימות, הרימות, וגם כזה בני אדם משתמשים במילים, כמו שאת מוציאה שקלים מהכיס, מהארנק, כאילו מפזרת. בלי חשבון. דרך כמה מהן נמשכו ועברו מחנות מחנות של נשמות חיות, נשמה הולכת, נשמה באה, וכל אחת הניחה אחרי הצל וריח. בכמה מהן שימשו נרתיקן למכניסמוס דק ומורכב מאוד של מחשבות עמוקות והרגשות נעלות בצירופיהן ובצירופי צירופיהן הנפלאים ביותר. יש מילים הררי אל ומילים תאום רבה. יש שבמילה קטנה אחת נגנזה כל תמצית חייה, כל השרת נפשה של שיטה פילוסופית עמוקה, סך הכל של חשבון עולם שלם. יש מילה שהכריע בשעתה עמים וארצות, מלאכים הקימה מכיסותיהם. מוסדות ארץ ושמיים הרגיזה, והנה בא יום, והמילים ההן ירדו מגדולתן והושלחו לשוק, ואתה בני אדם מגלגלים בהן מתוך שיחה קלה, כמי שמגלגל בעדשים.
מהדר.
אז אני רק אגיד על החלק הזה הראשון, לפני שנקרא את החלק הבא של המאמר הבאמת יפהפה הזה, שיש בו איזה מין משהו יומיומי כזה, איך אנחנו יכולים להשתמש בשפה ובמילים מבלי לתהות ולשים סימן שאלה על שורש כל מילה ועל איך היא באה לעולם. על רגע של הולדת. ואני, כאימא לשני ילדים קטנים, כל הזמן נדרשת לתת תשובות על השאלות הקשות האלה.
למשל?
זוהר הבן שלי כל הזמן אומר, נגיד, עץ. מי המציא את המילה עץ? למה קוראים לזה עץ? עכשיו, השאלה הזאת היא שאלה שביאליק שואל אותה בעצם, או מהדהד אותה באיזשהו אופן, ושואל גם איך נקבע, או מה אנחנו יודעים על אותה מורשת של מילה בעולם, וגם קצת תמה על היכולת שלנו.
וגם יש בזה מין טקסט של ויפאסנה, כאילו, כמה אתם מדברים.
נכון, אולי תשתקו מין, קצת.
אולי תשתוק רגע ותחשוב מה אומר. הוא אומר, אני חושבת פה בגילוי וכיסוי, שהוא אומר, פילוסוף גדול היה האדם הראשון בשעה שאמר את המילה אני. אז נגיד שזוהר פעם ראשונה אומר, אני. אז כל כך הרבה קורה, וצריך כל שער היום לשתוק. גם אנחנו מדברים המון, אני חושבת שהעולם העתיק היה עולם של מלא שתיקה, שבבית פעם ביום היית אומרת, זוהר, איפה המשקפיים? וגם אנחנו מלאים רדיו וטלוויזיה ווואטסאפ ואת כל האלו, שכל הזמן מדברים, 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 ובעצם צריך לשלם כסף כדי לנסוע לאיזה מקום, כדי לשתוק.
זה מעניין. אני חושבת על זה בהקשר של הפודקאסטים ושל רדיו, ואיך אנחנו, נגיד, בכאן הסקטים, בפודקאסטים נרטיביים, מנסים לייצר רדיו, אז יש לנו ויכוחים תהומיים על מילה, ועל פסיק, ועל איך צריך ויכוחים שאני יכולה לבכות אחריהם.
זוכרת משהו על משהו שאפשר להתווכח עליו?
איי, עכשיו סביב המופע נגיד, היו לנו המון המון ויכוחים, אבל אנחנו מקליטים אנשים, ואז הם אומרים דברים, ואז בעצם אנחנו מפסלים במילים שהם אמרו, בחומר שהם אמרו, חותכים אותו, ואז ממש עושים גילוף בעץ, ומחברים מילים שלא נאמרו באותו חדר או באותו חלל, אחת לשנייה, נוצר הקשר חדש, שלישי, לדבר הזה, ואז...
לא על... תמיד לשמחת האדם שדיבר.
כן, זה...
כן, מסדרה אחרת שאני שמעתי את עצמי בה, כן.
ככה הוא סיפור בעולם, ואז על זה מוסיפים קריינות, שזאת עוד שכבה של מילים ומידע, ואז נגיד, אני הרבה פעמים שומעת את האינסרטים האלה ברצף ביחד, אני אומרת, רגע, אבל לא מבינים פה את המהלך הרגשי, אז בקריינות אני צריכה לומר... סתם בהקשר של המופע, אין לי ארץ אחרת, זה שיר שבמקור שלו, לחן, נכתב כשיר אהבה לאישה. והנה הוא מקבל משמעות חדשה, והמשמעות החדשה הזאת היא, זה שזאת מערכת יחסים אחרת, שיהוד מנור כותב מילים על מערכת היחסים שלו עם המולדת, עם הארץ, עם המקום הזה.
אני נדמתי ממה שסיפרתם שם, שבמקור זה היה פתק שכתבה אהובתה העוזבת.
כן, של קורין הלל. והיא אומרת לה, אל תביטי עליי כך, את חונקת המילים. את מבטי. זה, אל תביטי עליי כך, את חונקת את מבטי. כזה.
מדהים.
ואז אני אומרת, אוקיי, אם לא הייתי מוסיפה את השכבה של הקריינות הזאת, שאומרת, זה שיר על יחסים, רק שבמקור הוא על יחסים זוגיים, בין שתי נשים, לא מובן מאליו במציאות שבה אנחנו חיות היום. ואז השיר הזה הופך להיות על יחסים עם האדמה, ועם המולדת, ועם השפה, ועם רק מילה בעברית חודרת אל אורכה, אל נשמתי. אז הקריינות, או האופן שבו אני אנסח את הקריינות, צריך להיות מצד אחד מאכיל בכפית, אבל מצד שני, שאת לא תרגישי שכאילו הפה שלך התמלא באוכל שרצית להקל לבד. ואז הדיוק שם, באיזה מילים בדיוק אני אשתמש, זה היה ממש ויכוח שהיה לנו.
אז את ממש עושה מעשה ביאליק. זאת אומרת, את נמצאת כמו קולגה בבית מלאכה שלו, כאשר הוא נגיד יוצר שיר, ומשתמש פה במושג כמי שמגלגל בעדשים, שבתלמוד, כשאני מבקש תרומה לאכול, אז האדם מן הציבור שרוצה לתת לו משהו לאכול, מגלגל עמו בעדשים, שזה כמו לנגב חומוס, כן. כאילו אוכל פשוט. ואת כל הדבר הזה הוא לא מסביר, אבל הוא מצרף כאן, כמו שאת מצרפת את הפתק של קורין הלל.
כן, והדוגמה הזאת שהבאתי, היא באמת מבית המלאכה שלי, שהוא בית מלאכה שעושה פודקאסטים, וחושב רדיו ומילים, וכאילו זאת העבודה, אבל בבית אני יכולה נגיד להגיד לזוהר, זוהר, יאללה, תנעל את הנעליים באמא שלך. ואז אומר לי, אמא, למה את כל הזמן אומרת לי באמא שלך?
איזה אמא.
ואז התהייה הזאת היא פתאום לתפוס את המילה שאני משתמשת בה בסלנג היומיומי שלי, וגיד, רגע, למה אני בעצם משתמשת בה? למה אני אומרת את זה? והוא מין, הוא הביאליק הקטן שלי, הוא התמרור, גם באופן כללי הוא שואל שאלות של ביאליק, לא מזמן הוא שאל אותי, אמא, מי יותר מחליט על העולם, ראש הממשלה או אלוהים? וזה פתח דיון פילוסופי ותיאולוגי,
או אימא.
על שולחן ארוחת הערב. כן.
זה מדהים איך ילדים קטנים הם בקשב נקי לגמרי ומקשיבים לכל דבר כפי שהוא נאמר, ובאמת בביאליק יש גם את הילד הקטן הזה.
לגמרי.
יכול להיות שגם בך. אז בואי נקרא עוד קצת.
אוקיי. על מה יש לי תמוהה? על אותו רגש הביטחון ועל אותה קורת הרוח שמלווים את האדם בדיבורו. כאילו הוא מעביר באמת את מחשבתו, את הרגשתו המובעת על מי מנוחות ודרך גשר של ברזל. בו אינו משער כלל עד כמה מרופף אותו הגשר של מילים, עד כמה עמוקה ואפלה התהום הפתוחה תחתיו, ועד כמה יש ממעשה הנס בכל פסיעה בשלום.
זה מדהים באמת, זה כזה, כל מיני פילוסופים צרפתיים, שבעצם נדמה לי לקאן אומר שבהתחלה האמא נוהמת אל התינוק, וזאת הבנה מסוג אחד, ואז כשאנחנו מתחילים לדבר מילים, מה הסיכוי שכשאני אומרת לך, אפילו זה תחלת,
אני יודע מה
אז את רואה שלך. אותו דבר. כאילו, יכול להיות שאנחנו תמיד משוחחים ומשוחחות על קונבנציות של את רגילה שאומרים תחלת זה ירוק, ואני רגילה שזה...
לגמרי, ותחשבי שמגיעים לדברים יותר מופשטים מתחלת.
אלוהים, למשל.
אלוהים, נגיד. נגיד אלוהים.
כן.
ועל מה, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אלוהים? על מה אנחנו מדברות? כאילו, על איזה מין מוסכמה... האם יש מוסכמה שיהיה אלוהים? זאת שאלה סופר.
זה מאוד עניין אותי שהילד הקטן שלך, בן חמש, שואל על ראש הממשלה ואלוהים, כי אני לא...
הוא חילוני, גדל בבית חילוני, ואלוהים זה מושג שנכנס מן החוץ, לא מתוך הבית, ויש לנו חברים דתיים שאנחנו אוהבות אהבת נפש, אנחנו החברות הלסביות שלהם, והם החברים הדתיים שלנו, ואז הרבה פעמים בשבת אנחנו באות אליהם מסכנים, הם כלואים בבית, אז זוהר יודע שלא רואים אצלם טלוויזיה, ושזה, וכל הזמן אומר, אני לא מבין למה אלוהים לא אומר שלהם לראות טלוויזיה.
אבל זהו, שבדרך כלל האנשים הדתיים לא מדברים כל כך הרבה על אלוהים.
לא, אבל אנחנו בתיווך שעשינו לו, הוא אמר, מה זה דתיים? אז אמרנו, תראה, דתיים זה אנשים שהם מאמינים באלוהים, ויש להם כל מיני מצוות וחוקים, והם עושים אותם וזה, ואז הוא אומר, אז אנחנו לא מאמינים באלוהים, אז התחלנו לדבר על מה זה אלוהים.
זה נהדר. אז עוד קצת.
הרי הדבר ברור שהלשון לכל צירופיה אינה מכניסה אותנו כלל למחיצתם הפנימית, למהותם הגמורה של דברים, אלא אדרבה. היא עצמה חוצצת בפניהם. מחוץ למחיצת הלשון, מאחורי הפרגוד שלה, רוחו של האדם המעורטלת מקליפתה הדיבורית, אינה אלא תוהה ותוהה תמיד. אין אומר ואין דברים, אלא תהייה עולמית. מה נצחי כפו על השפתיים. באמת אין מקום אפילו לאותו מה שיש במשמעו כבר תקווה לתשובה. אבל מה יש שמה? בלימה, בלום פה מלדבר.
איזה יפה.
ואז אני חושבת גם על השתיקה שדיברת עליה קודם, אולי נשתוק מעט ביחד. איזה יפה זה המשפט הזה.
וגם שהוא שואל, מה זאת אהבה? אומרים, אהבה יש בעולם. מה זאת אהבה? הוא בעצם חוזר לילד כזה שאומר, מה זה אהבה?
מה זאת המוסכמה הזאת?
כן.
אז גם זה, וגם העניין הזה של סימן השאלה, אותו מה נצחי כפו על השפתיים, אותו רצון לשאול שאלה, להרער על המובן מאליו, שהמובן מאליו הוא גם השפה עצמה, שבה אני מערער על המובן מאליו, זה כל כך יפה וכל כך נפלא, ובעיניי הוא כל כך חילוני. זאת אומרת, זה המעשה החילוני, המה הנצחי הכפו על השפתיים, לא לפחד מהרגע שבו אין תשובה.
אני מאוד אוהבת את זה, כי זה מה חילוני מאוד אלמאי, אתה במה חילוני שיודע שיש תהום למטה, ויש המון המון תוכן ומשמעות שצברה המילה הזאת, ובכל זאת כשאנחנו אומרים אותה, היא חדשה לגמרי, ומותר לשאול עליה, לקלף אותה מכל התכנים שהיו בה קודם, ולהשתמש בה מחדש, נכון לעכשיו.
וגם הבריאה עצמה נמצאת במילים, זאת אומרת, אם יש איזושהי מיתולוגיה של העולם נברא במשהו, כן. מיתולוגיה שאני לא חולקת את אמונתית, אבל אם יש זה, אז הוא נברא במילים, נכון?
במאמר, כן.
אז גם כשאני בורית מילה, או גם בתוך השפה המשפחתית הביתית, אם יש לי מילה, אז עשיתי משהו ממעשה הנס והבריאה. והדבר הזה הוא בעצם פשרה של יצירה בעיניי. זאת אומרת, המילים האלה, השפה הזאת, שהיא מוסכמה, לפחות תרבותית, שמשותפת לקהילות שונות ברחבי העולם, היא מוסכמה תרבותית שאנחנו מוזמנים ומוזמנות ליצור בה.
זה נהדר. כלומר, גם כשנכנסים למופע שלכם, או בכל פודקאסט שפותחים, יחד עם ניר גורלי, או עם שותפים אחרים,
המקסים.
אתם בוראים מיד, כאילו מנפחים עולם שלם, שמזמינים אותנו כמאזינים להיכנס אליו, ותתני במהלך 40 דקות או שעה, כל מה שאני צריכה לדעת, כדי שהעולם הזה, כאילו את מנפחת בלון גדול, ואני מוזמנת לתוכו, בצורה גדולה יותר, לילדים שלך, שלכן, אתם בעצם בוראות את כל העולם, כל המילים שהם יודעים בהתחלה, עד שבאות גם מילים מבחוץ, ואת צריכה לשבץ אותן בתוך היקום שאתם בראתם, בעצם את הבית שלכם, את העולם של הילדים בוראים גם כן במילים.
לגמרי, בשפה, לא לפעמים בשפה מכוונת, ולפעמים בשפה לא מכוונת, כשאני אומרת
באמא שלך.
אבל אני חושבת שאצל הילדים שלנו, ספציפית, הילדים של רותם ושלי, וגם אצלי בילדות שבה אני הייתי ילדה, יש את הרובד הנוסף של החרשות, ושל ההורים החרשים.
זהו, רציתי, תכף בוא נסיים עם ביאליק ונלך, כי אני, בזמן שאת קוראת, אני מתענגת וחושבת, על סדר פסח, ששם, את יודעת, כבר אנשים לא רואים את כתב היד שלהם, חוץ מביתים רחוקות בצ'קים, לחתונות, או מתי צריך לחתום לשליחים, אנחנו כבר לא רואים, ואז אני מסתכלת וניבלת, מה זה כתב היד שלי, ואותו דבר, כשאנשים צריכים לקרוא טקסט כתוב, בעצם רק בסדר פסח זה קורה, או בשיעורים לפעמים, ושכחו כאילו, אנחנו, ואת קוראת כל כך יפה, וזה מתחבר לשאלת הבית שבו גדלת, תכף נגיע, בואי רק ניפרד יפה מביאלי.
אוקיי, עד כאן הלשון המילים, אבל מלבד זה עוד לאלוהה לשונות בלא מילים, הנגינה, הבכייה והשחוק, ובכולם זכה החי המדבר. הללו מתחילים ממקום שהמילים קלות, ולא לסתום בהם, אלא לפתוח. מבעבעים ועולים הם מן התהום, הם עליית התהום עצמו. ולפיכך יש הם מציפים וגורפים אותנו בהמון גליהם, ואין עומד כנגדם. ולפיכך יש הם מוציאים את האדם מן הדעת, או גם מן העולם. כל יצירת רוח שאין בה מיהד אחד משלושה אלה, אין חייה ורצוי לה...
אין חייה
חיים. אין חייה חיים ורצוי לה שלא באה לעולם.
רצוי לה שלא באה לעולם, זה גם ציטטה ממסכת חגיגה, שאומרים שמי שואל, מי ששואל על אלוהים, מי ששואל מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, רצוי לו שלא באה לעולם, עדיף היה לו שלא נולד. אבל משהו כאן...
אני רק אגיד...
כן, תגידי על זה.
אני רק אגיד על זה שני דברים. אחד זה שהייתה לי שיחה מקסימה עם אביתר בנאי, והוא גילה לי, שלחתי לו איזה, את הציטוט הזה, ואז הוא גילה לי שבתחרות כלבים בשיר שלו, יש פרפרזה לביאליק, והוא אומר שם, להדליק את השמש בצחוק ובכי ובמנגינה. וזה עוד לאלוה לשונות בלא מילים, ובהם הנגינה, הבכייה והשחוק, וגם בהם זכר החיים מדבר. אז אני אומרת, כאילו, העולם שמבעד למילים, עולם שיש בו שתיקה, אבל יש בו הד של יצירה אחרת, של שפה אחרת, שהיא לא מקודדת באותיות ובמילים, אז היא לא סוגרת, והיא באה לפתוח, והיא מצליחה לפתוח את הלב, ואולי גם להציף את הלב בדברים שהמילים לא מסוגלות לעשות, כי הן סוגרות או הן נועלות או...
משהו מן המומחיות שלך להכניס לתוך המילים נגינה, בכי ושחוק. בעצם זה מה שעשיתם בכלל בשיר אחד, אבל...
יש לגרוסמן טקסט נורא יפה שהוא משתהיה לי הסכין, אם אני לא טועה, והוא מדבר שם על הפעם הראשונה שילד מדבר. ואז הוא אומר, כשהוא אומר את המילה הזאת, אפילו המילה הראשונה שלו, מילה כמו אור, אני לא יכול לחשוב על כמה צבעים וזוהר ויופי הוא איבד ברגע שהיא נחתמה. כן.
כן.
ואז הוא אומר, האור כמו מתג שמחבא את המילה, כאילו בסוף כן. שלו זה כזה דימוי. כל כך יפה, כן. כי המילים יש בהן הכל, יש בהן עולם ומלואו, אבל הן גם תבניות,
צמצמות,
וכל כן. תבנית היא גם...
החי המדבר הזה, האדם.
האריסטו הזה, החי המדבר הזה.
האריסטו, הרמב״ם, כן. הימי הביניים, ככה מתייחסים אלינו כאל יצור חי מדבר, אז מצד אחד זה יותר מאשר הדומם והצומח, כמו בהיררכיה הימי ביניים, אבל בעצם את אומרת, החי המדבר גם מאבד את כל... מה שהוא ידע וראה לפני שהוא צמצם למילים, וזה חיבור מאוד יפה אל בית הורייך, וזה מן המפורסמות עלייך, ובכל זאת דבר מרתק, שגדלת בבית של הורים שלא מדברים כרגיל, מדברים דיבור מיוחד של אנשים שאינם שומעים.
נכון.
המילה חירשים זה מילה מעליבה או תיאורית?
לא, בכלל לא, היא מילה שמתארת סיטואציה, זה לפעמים ההיפר קורקציה, כאילו הפוליטיקלי כן. קורקט, הוא מעליב, בפני עצמו זה... יש, אגב זה גם קשור לשפה, כן, אבל יש ספר מדהים של עמליה רוזנבלום וצבי טריגר שנקרא ללא מילים, התרבות העברית בראי השפה. ואז הם אומרים שם נגיד על הצירוף בני מיעוטים, שהוא נועד להדר
לא
או לא להליב, אבל
לא בעצם... לא להגיד ערבים.
ערבים, אבל בעצם השימוש בו יש אלבון, כי הוא מניח
שהמילה ערבים היא מעליבה. מזעזע.
אז כאילו המילה חרשים היא לא מעליבה.
מילה עניינית ומתיאורית. אז איך...
הם חרשים, ההורים שלי. אבא שלי מדלק את קרום המוח ואמא שלי נולדה חרשת. והדיבור הוא דבר משמעותי, כי הוא מאתגר, והוא גם לא משתנה, הוא נשאר כפוי יחסית. השפה שלנו כל הזמן משתנה, כי היא ניזונה מהשמיעה שלנו. אז השפה של ההורים שלי היא יחסית כפואה לשלב בחיים שבו הם למדו לדבר.
אבל אני, זה מעניין מה שאת אומרת, כי עכשיו מרוב... מודעות, אז גם במחאה וגם בטלוויזיה בכלל, רואים בחצי המסך...
תרגום.
תרגום.
את לידן אז, הנפלאה.
אז יש הרגשה שכל הזמן מתפתחת השפה, הלא...
כן ולא, זאת אומרת, היא מתפתחת, אבל היא מתפתחת בצורה שונה. יש תיווך ויש תרגום, אבל יש את הפעולה הזאת, אפרופו לשבת לגלגל בעדשים.
כן.
זאת לא השפה השימושית והיומיומית שלהם, ויש פער בין העברית המדוברת לבין שפת הסימנים והעברית המסומלת, ואני גדלתי בבית שיש בו בעצם שתי שפות, שתי מולדות, כאילו, כן. של עברית, והן לא אותה מולדת.
ואת ידעת כילדה קטנה, זאת העברית של, שמדברים עם אמא ואבא, ויש עוד עברית?
ברור. את נולדתי לתפקיד של תרגום. נולדתי לתרגם.
מתורגמנית.
מתורגמנית. לתרגם בין שני עולמות, וברור, מגיל מאוד מאוד צעיר, את מפתחת הבנה של איך את תתווכי להם דברים שהם לא מבינים, ואת בגיל צעיר כבר מבינה. ומעשה התרגום נמצא שם.
אני זוכרת שאבא שלי, זכרונו לברכה, היה יושב עם הבת שלי הגדולה, ורואה פרפר נחמד, שעות, שעות. אז שאלתי את אבא שלה, מה, איך יש לו סבלנות? עוד פעם נולי, עוד פעם בץ, עוד פעם... אז הוא אמר לי, הוא פשוט מבין את כל העברית. כי הרי הוא בא בגיל מסוים, משפות אחרות, אז העברית שלו תמיד נשארה, זה מעניין. אז בעצם אנחנו, כמעט כולנו, של... ילדים של הורים מאגרים גם, רגילים שיש דברים שההורים לא מבינים, ואתה צריך...
לתווך.
לתווך.
ההבדל הוא שחרשים הם מאגרים נצחיים.
נכון.
בניגוד ל...
זה לא משתנה.
זה לא מסתיים, וגם חרשים כאילו, אם אני צריכה לתת לזה איזשהו דימוי, אז זה הגירה נצחית בעולם השומעים.
וואו.
והם הם, הם תמיד האחר.
כן.
אז זה דבר אחד. דבר שני סתם, זה זרק אותי לאיזו תמונה שיש לי מילדות. אז אצלנו בבית יש סיפור שהפך למיתולוגיה, שאח שלי שגדול ממני בשבע שנים, אורן, הוא כבר היה בכיתה א', וידע קרוא וכתוב, וכל פעם שההורים שלי לא היו מבינים מילה שהוא אומר, אז הוא היה לוקח אצבע, ומצייר להם על הקיר אותיות דמיוניות.
וואו.
ואומר נגיד, כאילו הם לא הבינו את המילה אנציקלופדיה, אז הוא היה מסרטט עם האצבע, א', יוד, נון, כאילו, כותב להם את המילה. ואני הייתי, אני קטנה ממנו, בשבע שנים, וכשהייתי נגיד בת 5 ראיתי אותו עושה את הדבר הזה, ועוד לא ידעתי אותיות, אבל כל פעם שהוא עשה את זה, אז אמרתי, טוב, כשהם לא הבינו אותי, אני פשוט אצייר על הקיר. אז ציירתי על הקיר אותיות דמיוניות, לא קונקרטיות, והדבר הזה הפך להיות בדיחה עליי במשפחה. אבל זה גם איזושהי הבנה של מה המיכל הזה, שהוא האות או המילה, יכול לשאת. הוא יכול לשאת את ה... לחצות את הגשר הזה של ביאליק בביטחה.
כן.
ההורים שלי מאוד מאוד חינכו אותנו לזה שסבבה לצחוק עליהם, וגם ברבים. אז כאילו היה משהו מאוד משחרר בהוויה הזאת, שזה לא צריך להסתיר את זה.
אני ראיתי אותם, וזכיתי לפגוש אותם פעם, ובאמת...
אנשים מגניבים.
הם מגניבים, ויש בהם איזה משהו של אור וצחוק ושמחה, ומאוד בלבלו לי את הדימוי שהיה לי פעם, ילדות של איזה עצב. אבל רציתי לשאול אותך משהו.
לא, אנשים קוראים, הם גם מאוד משמרים, אפרופו ביאליק והילדיות, או אפילו הילדותיות, אז ההורים שלי הם אנשים מאוד ילדיים, בחוויית חיים שלהם, הם כזה יוצאים לעולם בסקרנות, כן, משחקים.
הם גם קולים, כמוך, זה לא בא מהאוויר, הקולנס שלך. אני זוכרת שסיפרת פעם, שלמדת עברית מהרדיו.
נכון.
ספרי את זה.
בדיוק הייתי אצל רבקה מיכאלי לא מזמן לעשות יחץ למופע, אז היא אמרה לי, למדת לדבר מהרדיו? אז אמרתי, ממך למדתי לדבר, רבקה, לממך. אז היא אמרה לי, אז למה את לא מדברת ברייש? זה היה מצחיק. אז הם השמיעו לי המון רדיו, וגם קלטות ילדים. תמיד אני צוחקת על זה, כי לימים עבדתי בגלי צהל עם קובי, עם עידן, הייתי העורכת שלו, וקובי ממש, יש לי זיכרונות שלו, קורא לי סינדרלה ולכלוכית, והמון קלאסי קלטת, הוא היה מקליט אז ספרי ילדים לקלטות.
אבל אחיך ואת, יש תמונה כזאת, יושבים ביחד ו...
מאזינים? לא כל כך ביחד, כי שוב, פער השנים בינינו, כל אחד מאיתנו גדל על רדיו אחר ובתקופה אחרת, וכמו אחים שיש ביניהם פער שש שנים, גדלנו גם בבית אחר, ומציאות החיים הייתה כזאת שאח שלי נדרש לעשות דברים, נגיד אח שלי בגיל 3.5 מחר להורים שלי את האוטו בטלפון.
וואו.
כן, הוא אמר, האוטו הוא בצבע ירקרק, הוא זה כאילו. אז אני, כשהייתי ביסודי, בדיוק נכנס הפקס לחיינו, ואז הפקס היה עוד איזה אמצעי תקשורת חדש, כאילו גם האבולוציה של אמצעי התקשורת, אפרופו
של המכשירים,
כן, גם...
אני רציתי לומר שבימים האלו, אני חושבת שהמון אנשים הולכים לישון עם רדיו, קמים עם פודקאסט, יש משהו מאוד אינטימי, רצים עם פודקאסט, במקומות של הלבד, נכנס הרדיו כעוד ישות מדברת, ואת בשנים מאוד מוקדמות, נכניסו אותך לתוך האינטימיות הזאת, של את והכל מתוך המקלט, ואולי בגלל זה את כל כך טובה בזה, כשאת מדברת ואני מקשיבה, זה יכול להיות אמצע הלילה, ואני לבד בבית, זה מיד מפיג כל בדידות.
איזה כיף.
באמת, תדעי לך.
קודם כל זאת מחמאה גדולה, אבל גם את בדידותי, הקולות שברדיו הפיגו, גם כילדה, וגם ההורים שלי, אני לא יודעת אם הם הבינו כמה עמוק מה שהם עושים, אבל הם כל הזמן נתנו הכרה לפער שיש בין האני המדבר אי שם בחוץ, החי המדבר הזה של ביאליק, לבין החי המדבר בבית. זאת אומרת, אבא שלי קרא לי סיפורים לפני השינה, וגם אמא שלי, הם אנשים נועזים, אז הם קראו לי בגיל מאוד מאוד צעיר את הספר, כיצד באים תינוקות לעולם.
בוא נוודא את העניין הזה, נניח אותו
בצד. וגם את דירה להשכיר, ודברים נפלאים, אבל נגיד אין להם מודעות לחריזה. כי חריזה היא לא גרפית, היא מצלולית.
צריך לשמוע את המקצבית.
מקצבית ומצלולית, וגם ההנאה שבחריזה, שוב, אני רואה את הילדים הקטנים שלי מתענגים על חרוז תפוז, להורים שלי אין את העונג הזה בגוף שיש לך מהחוויה של זה נסגר, זה קורה. אז, והיה להם מאוד מאוד חשוב שאני אדע איך נשמעים אנשים אחרים, וגם אני זוכרת אותם כילדה קטנה, אומרים לי, אנחנו לא כמו כולם, אנחנו מדברים אחרת, תדברי ברור, תפתחי את הפה, ועכשיו אני רואה את זה על הילדים שלי גם, רני, הבן שלי הקטן הוא בן 2, ואחד הדברים הראשונים שהוא יודע להגיד זה סבא וסבתא חרשים, הם לא שומעים באוזניים שלהם.
וואו.
ויודע שפת סימנים כשפה שנייה.
אני למדתי מהמומחית שפת סימנים הזאת, שבאה ללמד אותנו.
לי הנפלאה.
לי, במנדל, שיש יחד עם השפה, כי יש באמת קול אחר של אדם שלא שומע את איך שהוא נשמע, אבל יש מלא...
מימיקה.
פנים, כן, ומימיקה, וגם כוריאוגרפיה, שפעם חשבתי, זה נראה כמו מאמץ, וזה לא... יפה אסתטית בהתחלה שרואים את זה, וכשמבינים שהכל שם מקודד, אז תספרי לנו קצת, מה למשל רואים כשהדר חרש מדבר עם הידיים ועם הפנים?
אני אגיד שני דברים, אחד זה, יש קלישאה שחשוב לנפץ אותה, זה שבית של חרשים זה מקום שקט, זה מקום מאוד מאוד רועש, כי הם לא שומעים כמה רעש הם עושים, אז זה מקום סופר רועש, וגם לדיבור ולמימיקה ולזה, נלווה הרבה פעמים המון רעש, וקולות שפתיים, וכאלה,
יותר גדול מדיבורים.
יותר גדול מדיבורים, ויותר גדול מאנשים שמדברים בלי קול, ומראה תנועות הידיים, והגבות, והעיניים שנפקחות וכל זה, הוא ממש חלק מהניקוד של המילים.
שמי שמדבר בלי זה הוא כאילו...
מי שמדבר בלי זה הוא אומרים בשפת סימנים יבש. יבש. זה שתי ידיים כאלה, כמו של סמרטוט סחוט. וכזה, מה זה? הוא לא יודע לדבר, הוא מדבר יבש. הוא מדהים. אין לו תיאטרליות, הוא יבש, יבש. זה האלבון הכי גדול. ואגב, המחמאה הכי גדולה של ההורים שלי לבני אדם, שהם פוגשים, זה אמא שלי אומרת, וואי, מקסימה, היא מדברת ברור. אני אומרת לאמא, זה לא הקריטריון היחידי לשפוט פה בן אדם, כאילו, יכול להיות ש... אבל כאילו, המאמץ הזה, או ההשתדלות להגיע ולדאוג...
הגשר הזה, לפרוס את הגשר.
בדיוק, לחצות את הגשר בבטחה, בשביל ההורים שלי, נגיד, הוא הדבר הכי חשוב בעולם.
מאוד מעניין אותי איזה מין יהודים בתורייך היו, איזה מין יהודים טובים, וגם איזה מין יהודיות טובות ויהודים טובים אתם בבית שלכם ביפו, כלומר, אנחנו משחררים את כל עניין הקונבנציות של הדת הממוסדת או הלא ממוסדת.
אז קודם כל אני אגיד, אני גדלתי בבית מאוד חילוני, בחיפה, שגם הייתה מאוד חילונית, בשכונה מאוד חילונית, של מאגרים, וכאילו ההוויה בבית הייתה ש... ביום שישי אוכלים צהריים כולם ביחד, זה היום שזה, לא אוכלים ארוחת ערב, אין קידוש, אין זה. בערב רואים חדשות, מתרגמים להורים חדשות, ואחרי זה אם יש סרט ערבי, אז רואים כולם ביחד תגיד שדורים וכאלה.
מאיפה ההורים שלך עלו? חשבתי,
לא, הם לא עלו, הם ילידי הארץ לגמרי. אבא שלי במקור, ההורים שלו מברית המועצות, ואמא שלי, אמא שלה צברית, היא הייתה הצלפית הראשונה בצהל, סבתא אביבה שטיין, היה לה רובה בארון, נפטרה לפני שנתיים, אישה מדהימה ומטורפת, עם עיניים בצבעים שונים וטלטל לבן.
כמו שלך.
כן. ואבא שלה, פולין, שואה, כל הדבר הזה, פרטיזן. אבל ככה נראה יום שישי בבית, אין בו שום דבר שקשור.
אבל זה יום שישי, גם אוכלים ביחד צהריים, זה שונה מאשר יום חמישי.
כן, כן, יש בו איזה...
מה, לא מקבלים לאכול בערב?
לא, בערב זה כזה פחות ארוחה, כאילו יותר ארוחת ערב כזאת, אבל בצהריים יש סירים על הגז, ואמא שלי מבשלת, וכל הדבר הזה, והבית נקי, ויש ריח של אקונומיקה, והטריסים... פתוחים עד הסוף, ואבא שלי מביט ויודע להגיד כל אחד בשכונה מה הוא עשה ואם הוא תפר את הפינה שלו. ובשבת קמים בבוקר, אבא שלי חותך אבטיח וכולם יורדים לים ופשוט שעות בים, ואז אחר כך לפני שנכנסים לאוטו שופים לכולם את הרגליים עם בקבוק ריק כזה, כדי לא ללכלך את האוטו.
ללכלך את האוטו.
אז כאילו ילדות חיפאית כזאת, ופיקניקים בקרמל, וטיולים בשבתות, ונסיעות בכל הארץ, ומיתולוגיה יהודית שנכנסת רק דרך הטיולים האלה, אבל היא נכנסת ברמה של סטורי טלינג, של אגדה, של מיתולוגיה, לא של אמונה.
מיתולוגיה, את מתכוונת של הגיאוגרפיה, של הכרמל.
של הכל, גם של הגיאוגרפיה, וגם של סיפורי התנך, וגם...
כן, היו מספרים לכם.
כן, ומדריכים וטיולים, וההורים שלי יחסית מכירים וכאלה, אבל אין בזה שום רובד אמוני. כאילו, אם את תשאלי אותם, אני אגיד, אנחנו לא מאמינים בכלום, אנחנו מאמינים בגורל, במזל, בזה, כאילו, יש חיים ויש מוות, ובמוות הכל נגמר, וזה...
זה קשור לחרשות, את חושבת?
לא, זה קשור לבתים שהם נולדו בהם. יש גם חרשים שנולדו וגדלו בבתים דתיים.
דתיים לגמרי. לא, כי הדבר הזה של גורל, האם...
לא, אבל בכללי אני חושבת שכאילו, וזה קשור לאמונות בכלל, שסוציולוגית אני אומרת, אנחנו פשוט הרבה פעמים משעתקים ומשעתקות את הבתים שלהם נולדנו.
כן, בהיבט כן. אבל אני באמת לא שואלת על הדתיות, כמובן זה מעניין.
אל היהדות.
אלא על היהדות. אז זאת אומרת, יום שישי הוא יום מיוחד, והמיתולוגיה הזאת כן לגמרי
מתקיימת
מוכרת.
מתקיימת איכשהו, וסבתא שלי מאוד בישראליות מחזקת, הסבתא הצלפית מתל אביב, סיפורי פלמח וקרבות ודברים שכאילו רק לימים התודעה הפוליטית שלי אפשרה לי גם לראות באור אחר מורכב יותר.
כן.
אבל משהו מאוד ישראלי כזה, כאילו בהוויה שלו. ואז בתיכון התחלתי ללמוד בלובק, שזה בית ספר רפורמי.
כן.
רחמנה ליצלן. בחיפה שהוא פשוט נחשב בית ספר מאוד מאוד טוב.
נכון.
ואז שם פגשתי את היהדות, חייבים ללמוד 5 יחידות יהדות, וכן, ואז שם פתאום פגשתי טקסטים, ותפילה וכל מיני דברים כאלה שאפשרו לי איזושהי הצצה לתוך עולם שלגמרי הייתי מנותקת ממנו.
מתוך הקשר ליברלי,
מתוך פלורליסטי, הקשר לגמרי הומניסטי. ליברלי, פלורליסטי, כן. חופשי ומשוחרר.
ובכל זאת, כפי שאני מכירה אותך, אנחנו הכרנו בתוכנית של מנהיגות בתרבות יהודית במנדל, אז אני קצת מכירה אותך, אני חוויתי אותך, אבל אני אשלח מילים לפה, חוויתי שיש לך חשדנות עד דאגה עמוקה מאיך התרבות היהודית הזאת פוגשת את המשפחה שלך, של שתי אמהות, את הליברליות, את הדמוקרטיות, כלומר, כי הרי בכל זאת גדלת בלאובק, ואת יודעת שיהדות יכולה להיות לגמרי ליברלית, פלורליסטית, הומניסטית.
כן, אני, תראי, אני חושבת, אני אגיד שנייה, זה נורא מוזר להעיד על עצמי בדבר הזה, שהוא כל כך פנימי ועמוק וזהות, אבל אני ממש מרגישה שאני משוחררת מתבניות וממסגרות, וגם היהדות, או גם הדיבור הזה על השפה, והאור, והזה, המייחל הזה שזה נסגר בו, אז לא יודעת, כאילו, מה זה יהדות? מה זה יהדות שאנחנו מדברות על יהדות? וזה, יש לי ריבוי של זהויות בעולם, וחלק מהן בחרתי, למשל, לחיות עם אישה זאת בחירה, שבחרתי, התאהבתי בה מאוד, לא חושבת שנולדתי לסבית. חשבתי, גם הייתי עם בנים, וכמעט התחתנתי.
זה הדבר הכי נועז שאת אמרת בינתיים.
אז, והתאהבנו, ובחרתי לממש את האהבה הזאת, בחרתי מדהים, האישה הכי חכמה וחדה קטר. אז בהקשר הזה, זהות היא דבר מרובד ומשתנה, ושהוא קשור גם למערכות של משטור חברתי שפועלות עלינו, ולאלוהי מה יגידו, שלפעמים הוא אפילו יותר חזק מהאלוהים, אם הוא קיים האחר, ולדת ולחברה ולכל, אז אני מאוד בסוציולוגיה שמפרקת את הדברים האלה, זה דבר ראשון. דבר שני, הזהות היהודית שלי בצורה מאוד מאוד עמוקה, היא איזושהי קבוצה שנולדתי לתוכה, ושאני אוהבת בה המון המון אנשים מתוך הקבוצה הזאת, ויכול להיות שיש לנו היסטוריה משותפת, לפחות לחלקנו.
סיפור
משותף. ויכול להיות שאנחנו קהילה מדומיינת, שהתגבשה סביב רעיונות מדומיינים, אבל זאת המציאות, נכון? ואנחנו כאילו תקועים ביחד בדבר הזה. והבחירה שלי, הפוליטית מאוד, היא תמיד ללכת אל האישי ולא אל הקבוצתי. ולכן אני מאוד מאוד נמנעת, גם בתוכנית הזאת שהיינו בה יחד, שלימדת אותי בה. אז אני לא אוהבת הגדרות של קבוצות כקבוצות, כאילו החרדים האלה, הציונים האלה, הדתיים הלאומיים האלה, כי זה מאוד מנטרל מהפוליטיקה שהיא בסוף הפרטי והאישי, ובה הכל מתחיל, האישי הוא הפוליטי. מאוד מאמינה בזה, גם בהקשר המגדרי. אז
אני, נכון, אני חובה אותך ככה, אני גם חובה הרגשה שבתקופה שלנו, הפנים הדומיננטיות שמדברות בשם היהדות, הן לא הפנים הכי ליברליות שנותנות חיים בטוחים ושקטים ומכבדים.
כן, אני ממש ממש באמת חושבת שיהיה טוב ליהדות אם פחות ידברו בשמה, ויותר אנשים ידברו בשם עצמם,
כן.
והם יכולים להיות גם יהודים.
אני תמיד אומרת פה באלמה שכל דבר שמתחיל במשפט היהדות, כן. אומרת, זה תמיד לא אמת.
כן.
כי כל מיני יהודים בכל מיני תקופות אמרו,
כל מיני דברים.
דברים שונים. אני הבאתי טקסט לפגוש אותך עם הטקסט שלך.
תביא.
זה סיפור קטן. רב ששת, התחזה אליי בשוקה. רב ששת היה אחד הרבנים הגדולים בבל, והוא היה סגין האור, כלומר, לא רואה. זה לא בטוח שהוא לא היה רואה בכלל, הוא היה כבד ראייה. סגין האור זה כנראה שהעיניים שלו מלאות אור, הוא רואה לבן בעיקר. ויש כאלו חכמים, יש כאלו בני אדם, ויש כאלו בתוך החכמים. אז רב ששת הולך בשוק, ומתגלה לו מלאך המוות. כתוב כאן רק רב ששת התגלה לו בשוק. לא כתוב מלאך המוות, אבל זה מההקשר אני מספרת לך. כולם הולכים בשוק, עגבניות, לפונים, ותיחים, צועקים, ככה וזה, ורם רב ששת הולך, אבל הוא לא רואה את הירקות והפירות והאנשים וכל זה, רק שומע את הקולות, פתאום הוא כן רואה את מלאך המוות. עכשיו רק הוא רואה אותו, אף אחד מהסוחרים ומהאנשים, וכל מחנה יהודה מלא אנשים, זה בבבל, ורק הוא רואה את מלאך המוות. ומלאך המוות בא לקחת אותו. בדימוי של מלאך המוות הבבלי, הוא כזה עם גלימה, ויש לו סכין מפחידה, שהוא מפחיד את הבן אדם, ואז הבן אדם מתגלגלות לו עיניים, ואז נופל לטיפה, הוא פותח את הפה. קיצור, הוא בא עם כל התפאורה שלו. ואז רב ששת אומר לו, בשוק, כבהמה, תה לגו ביתה, תפגשתי בבית. זה סוף הסיפור. ומלאך המוות כנראה עוזב אותו, כי עובדה שהם מספרים את הסיפור הזה, אז הוא לא מת. עכשיו, הסיפור הזה מקסים אותי גם בדבר הזה שהאדם שהוא כאילו מוגבל באיזשהו תחום, הוא היחידי שרואה.
רואה.
אבל זה מתחיל במשנה מזה שחרש, שוטה וקטן ועיוור, סומה, לא יכולים לעלות לקודש ולהתפלל, לא יכולים לעשות את המעשה הדתי, כי כאילו יש בהם איזה שהם, הם לא בן אדם, כמו שבן אדם צריך להיות בפורמט הרגיל שלו.
סבתא שלי, אותה פלמחניקית,
כן.
אז כשאימא שלי נולדה, הם גרו ברמת גן גבול בני ברק, והיא שלחה אותה לגן, וזה היה גן חרדי. ואחרי איזה יומיים בגן, הגננת באה ואמרה לסבתא שלי שתוציא אותה מהגן, כי האימהות מפחדות שהיא תדביק את הילדים שלהם, שהם יתחילו זה. לדבר לא ברור. וסבתא שלי, זה הטריף אותה, היא גם הייתה מאוד מאוד חילונית, ארטקוריסטית, חילונית מיליטנטית. אז היא אמרה, היראות שמיים האלה, הם זה, מפחדות שילדים שלהם ידבקו וזה. ואני חושבת שהדבר הזה של, זה היה אלבון מאוד מאוד גדול, לשאת אותו. ואני חושבת שהדבר הזה של אחרי שומע דברים שהם לא נאמרים, יש בו אמת גדולה מאוד. זאת אומרת, אמא שלי היא בן אדם שיודע לפענח תנועות גוף ושפת גוף, בצורה שהיא פנומנלית. את תיכנסי לה בדלת והיא תגיד לך למה את עצובה. וניסית להסתיר את זה במלוא עוזך.
מדהים. את אפילו לא ידעת.
כן, אני יכולה, היא ממש, יש איזה, זה גם ברמת הפרשנות של הדברים שאנחנו לא מורגלות לתת להם פרשנות ושמות, שזה תנועות הידיים שלנו, והזקיפות שלנו, והמבט על הפנים, ואיזה כן. ניצוץ בעיניים, כאילו מין משהו כן. כזה. אבל יש בזה גם איזה משהו שהוא ממש תדר, שהיא יכולה להרגיש כמו שכלב יודע להרגיש את המצב רוח של הבעלים שלו ולהתחבא עוד לפני שהבעלים מרים את הכל, יש איזה
או
משהו...
או לשים ראש כשהוא חולה, ממש אפילו ככה. את לא יודעת...
איזה משהו אנרגטי שאנחנו, זו צפה שנמחקה לנו מרוב שהמילים מילאו את חיינו.
עברו אותנו.
כן.
אבל נכון, מה שאני רוצה לומר פה זה שבמשנה, היהדות של תקופת המשנה, לא נתנה לאנשים מגבלויות לקחת חלק בקודש, ולאט לאט לתוך יהדות התלמוד ובהתפתחות שלה, הבינו שבעצם רב פאפה, ואני אוהבת נורא את רב יוסף, שגם הוא סגי נאור, הם הרואים האמיתיים, והם הם, הם רואים עוד דברים שאחרים לא רואים. אז יש כאן גם את הדבר הזה באמת שרק מי שמכיר או יש לו, ואנחנו לא מברכים את עצמנו שיהיה לנו, אבל רק שיש... מוגבלות, מבינים שפתאום יוצאות עוד אפשרויות, וגם שהיהדות מתפתחת ומשתנה.
אז יש לי שני דברים להגיד לך. אחד זה שאני הכי, הקדושה החביבה עליי בעולם היא הקדושה שבחולין. ואם יש שיר שאני אוהבת בעברית מאוד מאוד מאוד, זה שיר של יום חולין של רחל שפירה. כן, ממש. אם יש בי מיתרים, הם מתנגנים ברטט.
את יודעת את כל השירים בעל פה?
הרבה.
זאת אומרת, שיר אחד זה דבר ש... התרחש בראש שלך לפני שהתרחש
בה? ברור, מה, גם כשהייתי מדריכה במכינה קדם צבאית, הייתי עושה להם חידון הקבוקים הגדול, הם היו צריכים להשלים שורות משירים עבריים, וגם לדעת מי כתב את השיר, מי הלחין אותו, באיזה שנה הוא יצא, כל מיני דברים, כמו קופים, הייתי זורקת עם קבוק, אם הם היו יודעים את...
באיזה מכינה הדרך?
את התשובה. והמכינה של התנועה ליד, אני מתקדמת ביפו.
את נולדת וגדלת בחיפה, אבל יש לי הרגשה שאת כאילו חיית בכל העולם.
כן, אז אני אגיד, אני למודת מסעות, הייתי בהרבה מקומות באמת, ויצאתי מבית הוריי כשהייתי בת 18 ולא חזרתי מאז, אז הייתי בקיבוץ ובצבא הייתי, שירתתי בגדסר הבדואי ברצועת עזה ופתאום הייתי עם בדואים ולמדתי קצת ערבית וזה היה שירות צבאי מאוד 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 משונה עם אנשים שלא חייבים להתגייס וזה גם פותח את הראש ואז אחרי זה נסעתי לטייל בעולם שנתיים וכאילו עשיתי מסעות. אז רציתי להגיד שני דברים. אחד...
זה בגלל שהעיניים שלך בשני צבעים.
אולי זה בגלל שאימא שלי, יש בה איזו סקרנות מטורפת, שהיא גם חיה מסיפורים סיפורים, ותמיד היא מנסה להבין איך נראים החיים של אנשים אחרים, איך נראים החיים של האדם השומע, איך נראים החיים של הדתיים, איך נראים החיים של הזה, וזה כאילו מין בלשות תרבותית כזאת.
זאת התיירת שלה שמביאה
כן,
לה...
מביאה לה אינפורמציה. עדויות. היא גם אמרה לי היום, היה את המופע בחמישי שישי, אז היא אמרה, היום אנחנו נבוא אליכם לשמוע סיפורים. זה נורא מעניין לשמוע סיפורים האלה. א', היא לא שומעת, וב', היא באה בשביל הסיפורים. אבל שנייה, שני דברים. אחד, זה שהבן שלי זוהר לא מזמן אמר, היינו אצל ההורים שלי, נפרדנו מהם, ירדנו לאוטו, חגרנו את הילדים, זה 10 דקות לחגור אותם וזה, ואז הוא נזכר שהוא לא אמר שלום לסבתא. אז הוא צעק ואומר לי, אמא תקראי לסבתא שאני אתן לה עוד נשיקה. ואמרתי לו, איך אני אקרא לה? היא חרשת, היא לא שומעת. התחלתי להבהב עם האורות של האוטו, ואמא שלי ראתה את האורות, חזרה ונתנה לו נשיקה, והוא נגנב מזה שהיא ראתה את האורות כמו רעש. ואז היא הלכה, והוא אמר לי, תקראי לה עוד פעם, ואמרתי לו, זהו, אני לא יכולה לקרוא לה, וסבתא היא הכי חרשת בעולם. אז הוא אמר לי, היא לא הכי חרשת בעולם. אז אמרתי לו, למה? היא לא שומעת בשתי האוזניים שלה. אז הוא אמר, הכי חרש בעולם זה מי שגם לא יודע את שפת הסימנים.
וואו. אז הילד הזה?
לא, הוא פילוסוף. ואז הבנתי שהוא מבין משהו מאוד מאוד עמוק על מהי חירשות שהיא לא המום או המגבלה, אלא מה זה אומר להיות חירש, לא לשמוע. אפרופו הסיפור התלמודי שהבאת, כאילו. אז סבתא שלי לא שומעת, אבל היא לא חירשת, כאילו היא שומעת אותי, היא רואה אותי.
הבית שלה פתוח אל העולם,
כן. זה היה מאוד חזק בשבילי.
בדמיון. לו היית עושה פודקאסט, עם אלוהים, מה היית שומעת אותו?
עם אלוהים. אוי, יש כזה, איזה יופי זה הטקסטים של חנוך לוין על אלוהים, שיש בהם גם את אלוהים כדמות, וגם תוך כדי את הכפירה באלוהים. וזה הדיאלוג שלי עם אלוהים, זאת אומרת, אלוהים הוא מין מושא שנמצא שם, כדי שאני אוכל לקיים איזשהו שיג ושיח, עם הערכים שלי ועם הדיברות שהם לא בין אדם לאלוהיו, שהם בין אדם לחברו. זאת הנוכחות של אלוהים בחיי. ופעם חבר אמר לי, חבר טוב, שהייתי בסיפור ישראלי, שי סטרן, הוא אמר לי, ברגע שאנחנו הופכים להיות הורים, כולנו קצת מאמינים באלוהים. כי היעדר השליטה והרצון רק שיהיה לילדים שלנו טוב בעולם, שהם יהיו מוגנים ושיהיו טובים אליהם, ושהם יגדלו להיות בני אדם טובים, אז כאילו את מוצאת את עצמך מתפללת לאלוהי המי יודע, כאילו רק שכל הדבר הזה יקרה. אז אני חושבת שאני בן אדם שמתפלל המון, ואני נושא תפילות בליבי וגם בכל רם, אבל הן לא ממוענות השמיימה, ולא גם לאיזו אישות של, בטח לא גבר, כן? אבל איזה איש עם זקן או משהו כזה. יש טקסט של חנוך לוין שאני חייבת לקרוא לך, זה דקה
כן,
וחצי,
בטח.
אני קוראת לך אותו. קוראים לזה בריאת העולם, סבבה?
כן.
אגב, זה מתוך ספר שקוראים לו לנסר את אשתי גם אני יכול. ממה אכפת לציפור. אוקיי, זה הולך ככה, בריאת העולם, חנוך לוין. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים, יהי אור, ויהי חושך. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. ויקם אלוהים ביום השני, ויאמר, יהי אור, ויהי חושך. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שני. ויקם אלוהים ביום השלישי, ויאמר, פעם שלישית ואחרונה, יהי אור, ויהי חושך. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שלישי. וישתוק אלוהים ביום הרביעי וביום החמישי וביום השישי, ויקם אלוהים ויצעק צעקה גדולה, או שאני אלוהים או שאני לא אלוהים, יהי אור לעזאזל. וידלק אור קטן בחלון אחד הבתים, ואיש בפיג'מה מציץ בעדו החוצה ושואל, מי זה פה צועק שהוא אלוהים ב-12 בלילה? זהו, זה מה שיש לי להגיד לך.
אז קראת את זה נהדר. זה נשמע לי פודקאסט מעולה עם אלוהים. שאלות קטנות וקצרות.
יאללה.
כשאת פוגשת אדם חדש, מה הדבר הראשון שאת רואה?
אני שומעת את הקול שלו.
באמת? וואו. כן. ומשהו על מה את חושבת, על מה אנחנו משאירים לילדים שלך, על מה יהיה עוד 10 שנים, עוד 20 שנה?
ימים קשים עכשיו לשאול את השאלה הזאת, אני לא יודעת. היה לי עכשיו, עשינו את המופע לייב הזה של יותר משיר אחד מול קהל, עשינו אותו ביום חמישי, והיה מדהים.
היה מדהים.
תודה רבה. גם לנו לך. התרגשנו בטירוף, ואז עשינו אותו שוב ביום שישי בצהריים, ויש איזה רגע בפתיחה, ניר אומר, היי, אני ניר גורלי, ואני אומרת, אני מאיה קוסוב, ופתאום אני שומעת מהקהל, אימא!
לא.
זה היה זוהר, ישב בקהל שורה 9, וההד של קולו הגיע אליי, ופתאום התחילה לרעוד לי יד ימין,
וואו.
בהתרגשות מטורפת, אבל גם בבעתה, כי פתאום שמעתי את כל הטקסטים של המופע הזה, שמאוד מדברים את המצב ואת הפוליטיקה ואת היומיום.
ואת האח של אהוד מנור, שם רגע ממש, שלא עוזב אותך.
וכל הדבר הזה קורה, כשפתאום אני שומעת את זה דרך האוזניים של בני בן החמש, והוא כבר מבין את המורכבות, ולא מזמן אומר לי, אמא, מה יקרה אם ההפגנות לא יעזרו?
וואו.
והדבר הזה הוא מאוד מאוד מלחיץ ומבעית, ואני חושבת שני דברים שהם גדולים על המצב. אחד, זה שאולי השבר הזה הוא פתח להנהגה מסוג חדש, ולאנשים שבאמת באים להנהיג ולא לעשות את כל החרטה וורטה שהם רוצים לעשות, ובטח לא קרבות של אגו ופוליטיקה ודורסנות ומחיקה של זהויות אחרות. כל הזהויות האחרות. לא מדברת רק על הזהות שלי, הליברלית, זה וזה, אבל ברור שדמוקרטיה וליברליזם צריכים להיות כאלה שמסוגלים להיות אינקלוסיביים ולהכיל את הכל. אז זה דבר אחד, והדבר השני זה שזה לא, אין בי איזה אופטימיות עיוורת. אני מודאגת מאוד, ועצובה מזה גם, מאוד.
אני רוצה רק לשתוק, אבל זה לא עובד טוב בפודקאסט.
הרגעים הכי יפים אגב ברדיו הם או ששתיקות, או שרגע שנייה לפני שאמרת שאת רוצה לשתוק, היה לך מין צחוק עם הנחה כזה, כזה. זה.
מיקרופון קולט הכל.
הכל.
כן. אני מרגישה שמקווה שיש לנו עוד הרבה שעות של שיחה, אבל את השיחה הזאת נערוז. תודה רבה לך, מאיה. תודה על הלב הפתוח שלך, והאוזן והעיניים הפקוחות שלך. תודה לכם שהזנתם לנו. אנחנו אלמה, בית לתרבות עברית. ערכתי את הפרק ביחד עם חן דוד. על התחקיר נמרוד סמוראי לוי. הקליטה אותנו וערכה את הכל ספיר רוזנבלט. תודה לניר גורלי על הייעוץ והליווי.
כפרה עליו.
פרקים נוספים של הנני מחכים לכם באתר ביסומון כאן, ובכל מקום בו אתם מאזינים לסקטים. נשמח שתעקבו אחרינו ותפגשו יחד איתי את האורחות והאורחים שלנו. אני רות קלדרון, מייסדת אלמה, מקווה שניפגש בפרקים הבאים או הקודמים.